שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ה, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בקמ"ד עמוד ב', 7 שורות לפני סוף העמוד, אבל לפני שנתחיל שם, בשביל לשמור על רצף, אנחנו נתחיל בקמ"ה עמוד ב', שזה מדבר הרבה על שושבינים, אחרי זה נחזור לשם, ששם גם הזכרנו שושבינים. אז אנחנו שתי שורות מתחתית קמ"ה עמוד א', נזכיר מה זה שושבינים, נמשיך עם הדוגמה של אתמול, נניח שיש לנו שתי משפחות, משפחה א', משפחה ב', למשפחה ב' יש בן ראובן, למשפחה א' יש בן שמעון. יום אחד שמעון מתחתן, אז משפחה ב' שולחת את ראובן בשביל שהוא יהיה שושבין של שמעון. שושבין זה אומר שהוא מגיע לחתונה ומשמח את שמעון והוא מביא לו מתנות. אחר כך יום אחד כשראובן עצמו התחתן, משפחה א' חייבת לשלוח את שמעון שיהיה שושבין של ראובן ויביא לו גם כן מתנות, ואם הוא לא יביא לו זה כמו חוב גמור ואפשר לתבוע אותו על זה בבית דין. אז עכשיו נפרט קצת על העניין הזה של השושבינים, אחרי זה נחזור אחורה לעמוד א'. אז אומרת הברייתא תנו רבנן, יש חמש דברים שנאמרו בשושבינות. שני דברים ראשונים זה כמו חוב ולכן אפשר גם לגבות את זה בבייטין, כמו שאמרנו, כשהזמן של החוב זה רק כשראובן יתחתן, רק אז שמעון צריך לבוא אליו ולהחזיר לו את המתנות. ממילא הדבר הרביעי שאומרת הברייתא זה שאין עליו שמיטה. כלומר, אם הייתה שנת שמיטה בין החתונה של שמעון לבין החתונה של ראובן, כיוון שראובן עוד לא התחתן, אז זמן הפירעון עוד לא הגיע, ממילא השמיטה לא משמטת, כי שמיטה רק משמטת חוב שכבר הגיע זמן הפירעון. דבר שלישי שאומרת הברייתא זה שאין בעיה ששמעון יחזיר לראובן מתנה יותר גדולה, אין פה בעיה של ריבית, כיוון שהוא לא חייב לעשות את זה, הוא עושה את זה מרצונו, וכל המטרה כאן זה רק להרבות אהבה ואחווה. ודבר חמישי, כיוון שזה חוב, הבכור לא נוטל פי שניים, כי כבר למדנו בדף קכ"ה עמוד ב', שבכור לא מקבל פי שניים מדברים שעוד לא היו אצל האבא, ושם למדנו שזה נכון גם לגבי הלוואה. אז אלה חמשת הדברים בברייתא. עכשיו אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב', נראה עוד כללים לגבי השושבינות. אומר רב כהנה, כשראובן מתחתן ושמעון צריך לבוא להחזיר לו, אז הוא לא רק מחזיר לו מתנה, אלא הוא גם צריך לבוא ולשמח את ראובן גם בחתונה שלו. לכן אומר רב כהנה שאם הוא נמצא בעיר הוא צריך לבוא, ואם הוא לא נמצא בעיר והוא שומע את הקול שמתופפים על איזשהו טוף, וכך הוא יודע שיש את החתונה, אז הוא היה צריך לבוא. ואם גם את זה הוא לא שמע, אז ראובן צריך לדאוג להזמין את שמעון שהוא ידע על החתונה. ואם הוא לא הזמין אותו, אז שמעון יש לו תרעומת על ראובן, כי הוא פספס את הנאה מהחתונה שלו. אבל למרות ששימון כועס על ראובן, הוא עדיין צריך להביא לו את המתנה. אבל כיוון ששימון לא נהנה מהחתונה של ראובן, אז הוא יכול לקזז מהמתנה שהוא הולך לתת לו את המחיר של המנה שהוא היה יכול לקבל אם הוא היה אוכל בחתונה. כמה מקזזים? אז פה אין מנה קבועה, כל דבר לפי החשיבות של האדם שמגיע לחתונה. אז מנה רגילה פשוטה שווה זוז אחד, לכן אם שימון מתכוון לתת לראובן זוז אחד, אז אין לו מה לתת, כי ממילא הוא יקזז מזה את הזוז. מי שמתכוון לתת מתנה יותר גדולה, אז גם יש לו מנה יותר גדולה, לכן אם הוא יתכוון לתת עד 4 זוזים, הוא יקזז מזה 2 זוזים, שזה מנה בינונית. אם הוא יתכוון לתת יותר, מן הסתם גם המנה שלו הייתה יותר גדולה, בכל אופן כל פעם מעריכים מה גודל המנה, ואת זה מקזזים מהמתנה. זה דין ראשון. דין שני בברייתא, אנחנו בשליש העליון של העמוד. אומרת הברייתא, שמעון כשהוא מחזיר לראובן, הוא יכול לדרוש שזה יהיה דווקא בחתונה, כמו שהוא עצמו התחתן. כלומר, אם ראובן עושה חתונה יותר מפוארת או פחות מפוארת, או יותר שמחה או פחות שמחה, שמעון יכול להגיד לו, לא תודה, אני אחכה לחתונה הבאה שלך, ואז אני אבוא ואני אחזיר לך את המתנה, וגם אני אשמח אותך בחתונה. אז הברייתא מביאה דוגמאות שונות להבדלים שיכולים להיות בין חתונות. יש חתונה פומבית שהיא יותר מפוארת, ויש חתונה צנועה שהיא יותר פשוטה, ויש הבדלים גם ברמת השמחה. חתונה עם בתולה, או חתונה פעם ראשונה של האיש, או חתונה עם אישה אחת, זה יותר שמח מחתונה עם אלמנה, או חתונה פעם שנייה של האיש, או חתונה עם שתי נשים בבת אחת, ככה לפי רבנו גרשום. ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של העמוד, לתנו רבנן. מכאן ועד המשנה בעמוד הבא, יש מדרשים שכבר לא קשורים לשושבינין, לכן נחכה עם זה לסוף השיעור, ועכשיו נחזור לשבע שורות לפני סוף הדף הקודם. אז בדף הקודם הבאנו שלושה הסברים להסביר את המשנה שם, לא נחזור על זה עכשיו. מה שראינו תוך כדי הדברים בהסבר האחרון של שמואל, זה שאם במקרה שעליו דיברנו, שיש את שמעון וראובן, כששמעון רוצה להחזיר לראובן, ראובן כבר נפטר, אז הוא עדיין צריך להביא את מתנות השושבינות, רק שהוא ייתן את זה לאחים שלו, כי הם יורשים מראובן. עכשיו שואלת על זה הגמרא, לכאורה שמעון יכול לטעון, אני לא מביא לכם, אני אמור להביא לראובן, כי אני אמור לשמוח עם ראובן. תביאו לי את ראובן, ואני אשמח איתו, ואני אתן לו. זה לא אשמתי שראובן מת. אני לא צריך להביא עכשיו מתנות שושבינים לאחים שלו. זה הטענה של ראובן. עוד רגע נראה מאיפה לומדים את הטענה הזאת. בכל אופן, עונה הגמרא בשורה השנייה בקמ"ה, באמת זו טענה צודקת, ושמעון יכול לטעון אותה. וכאן שמואל שמר שהוא בכל זאת כן צריך לתת לאחים שלו, כי מדובר ששמעון כן הספיק לשמוח עם ראובן, הוא היה איתו בכל שבעת ימי השבע הברכות. אבל לא עלינו, יום אחרי זה ראובן נפטר, ושימו לא הספיק לתת לו את המתנות. אז כיוון שהוא כן שימח אותו, הוא גם כן צריך לתת את המתנות, ואת זה הוא ייתן לאחים. אבל באמת, אם הוא לא הספיק גם את זה לעשות, אז הוא לא יצטרך לתת לאחים, כי יכול לטעון, זה לא אשמתי שהוא מת, אני רוצה לשמח אותו, ולא את האחים שלו. ובזה סיימנו עם הנושא של שושבינות, ואנחנו עוברים לנושא חדש לחלוטין, שעוד רגע נראה מה הקשר לנושא של שושבינות. הגמרא אומרת, חמש שורות לפני סוף העמוד הקודם, את הטענה הזאת שאמרנו ששימון יכול לטעון לרובן, הגמרא למדה מטענה אחרת ששמואל אמר בהקשר אחר. אז מה הנושא האחר? כסף קידושים. אישה שמתחתנת עם איש, היה קידושים וניסויים, ואז לא עלינו קרה משהו לאיש או לאישה, הם מתו, התגרשו, ברור שהאישה לא צריכה להחזיר את כסף הקידושים, זה שאלה לגמרי. אבל מה קורה אם רק התקדשו, ובין הקידושים לבין הניסויים קרה משהו ולא היה ניסויים, או שהם התגרשו, או שאחד מהם מת. אז האם במקרה כזה האישה צריכה להחזיר את כסף הקידושים? אז נקדים את המאוחר ונאמר לגבי גירושים, ברור שאם האיש גרם לגירושים, אז האישה לא צריכה להחזיר את הכסף, ואם האישה גרמה לגירושים, אז היא כן צריכה להחזיר את הכסף. זה אנחנו נראה שלפי כולם. הנושא שלנו זה מה קורה אם אחד מהם מת. אז יש פה בעצם שתי שאלות נפרדות. מה קורה אם האיש מת ומה קורה אם האישה מתה? לגבי מה קורה אם האיש מת, השאלה היא כזאת. האם האישה יכולה לומר ליורשים של האיש, אני הרי רוצה להתחתן, זה לא אשמתי שהוא מת, תנו לי את החתן שלי ואני אתחתן איתו, לכן אין סיבה שאני אחזיר לכם את הכסף קידושים, אני לא עשיתי כלום, הוא מת, לא אני. זה הטענה שאישה יכולה לכאורה לטעון, שמואל אומר שהיא באמת יכולה לטעון את הטענה הזאת, וזה הקשר לנושא של שושבינות, שאמרנו שגם שימון יכול לטעון שהוא לא רוצה להחזיר את הכסף ליורשים של רובן, כי זה לא אשמתו שרובן מת. אז עכשיו נשים את שושבינות בצד לגמרי. בכל אופן, שוב, לעניין קידוש, היא אומר שמואל, האישה לא צריכה להחזיר את הכסף, כי היא אומרת, תנו לי את בעלי ואני אתחתן איתו. זה לא אשמתי שהוא מת. זה נושא ראשון, אנחנו נראה שאולי זה מחלוק את הנעים. נושא שני זה מה קורה לא עם האיש מת, אלא עם האישה מתה. פה השאלה היא אחרת לגמרי. השאלה היא, האם כשהאיש מקדש את האישה, האם הוא נותן את הכסף לטיבועין או לא? טיבועין זה מלשון תביעה, כלומר אובדן, כלומר האם כשהוא נותן את הכסף הוא מתכוון שזה יהיה שלה, וגם אם יקרה משהו והם לא יתחתנו, הוא מבחינתו נפרד מהכסף הזה לגמרי, זה לטיבועין, ואז האישה לא צריכה להחזיר את זה. אפשרות אחרת זה שהוא לא מקדש לטיבועין, כלומר הוא נותן את הכסף על דעת זה שבסוף גם יהיה חופה, אם משום מה לא היה חופה, אז היא או היורשים שלה צריכים להחזיר את הכסף, כי על דעת זה הוא לא נתן את הכסף. אז שוב יש לנו שני נושאים. אם האיש מת, אז השאלה היא האם האישה יכולה לומר, תנו לי את בעלי. אם האישה מתה, השאלה היא האם אנחנו אומרים שהאיש קידש לטיבועין ואז הוא לא יקבל חזרה, או שלא, ואז הוא כן יכול לקבל. אז זה באופן כללי, עכשיו נתאר את המבנה של הגמרא. הגמרא תביא שתי ברייתות שבשניהם לא ברור מה המקרה עצמו, אבל יש מחלוקת האם צריך להחזיר את הכסף. כיוון שהמקרה בברייתות לא ברור, אז את שניהם אפשר להסביר בשתי צורות. או שנסביר שמדובר שם שהאיש מת, והמחלוקת היא האם האישה יכולה לטעון, תנו לי את בעלי, ואז היא לא צריכה להחזיר את הכסף או שלא. או שבשתי הברייתות נסביר שמדובר שהאישה מתה, והמחלוקת היא האם האיש נותן את הכסף לטיבועין או לא. אם לטיבועין הוא לא יקבל חזרה, אם לא לטיבועין הוא יכול לקבל חזרה, אנחנו נראה בהמשך שגם זה רק עם המנהג לקבל בחזרה. כי אז הוא נתן על דעת המנהג שהוא יקבל חזרה אם לא יהיה חופה. אז לכאורה שתי הברייתות יכולות להיות כמו שתי המקרים. אבל הגמרא לא עושה את זה. היא מתחילה עם הברייתה הראשונה, והיא מניחה שהמקרה שם זה שהאיש מת, והיא אומרת שבאמת המחלוקת זה האם שמואל צודק או לא. כלומר, האם האישה יכולה לטעון, תנו לי את בעלי, ולכן אני לא צריכה להחזיר את הכסף קידושים. אחרי זה הגמרא אומרת, למה אתה מסביר ככה? יכול להיות שבאמת כולם מסכימים עם שמואל שהיא כן יכולה לומר תנו לי את בעלי והיא לא צריכה להחזיר את הכסף קידושים, והמקרה בברייתא זה לא הסוגיה הראשונה שמה קורה כשהאיש מת, אלא שהאישה מתה. ואז ממילא המחלוקת היא האם כשהבעל מקדש הוא נותן את הכסף לטיבועין. אם כן, אז הוא לא יכול לדרוש את הכסף בחזרה. אם לא, אז תלוי מה מנהג המקום. אם מנהג המקום שהוא מקבלים את הכסף חזרה אז הוא יקבל, כי על דעת זה הוא נתן את הכסף. אם לא, אז לא. כל זה הברייתא הראשונה, וכרגע באמת הגמרא ממשיכה עם המסקנה הזאת, שכשהאיש מת, ברור שהאישה לא צריכה להחזיר את הכסף, כי היא אומרת, תנו לי את בעלי. ולגבי כשהאישה מתה, בזה יש מחלוקת. אחרי זה ממש באמצע עמוד, הגמרא מביאה את הברייתא השנייה, וכאן הגמרא מיד מציעה רק את האפשרות השנייה, שמחלוקת היא, האם האיש נותן את הכסף לטיבועין או לא. רק שלא מדובר שהאישה מתה, אלא משהו מאוד דומה מבחינת התוצאה, מדובר באישה של כהן, והיא נאנסה, וכיוון שכך היא נאסרת עליו, הוא נאלץ לגרש אותה, וזה די מקביל לזה שהאישה מתה, כי הוא נאלץ לגרש אותה, אבל שלא באשמתה. והמחלוקת שם, אם האיש נותן את הכסף לטיבועין, אז הוא לא יקבל חזרה. מי שסובר שהוא לא נותן לטיבועין, אז עוד פעם זה תלוי במנהג המקום. אם המנהג הוא שיקבל, הוא יקבל. אם המנהג הוא שהוא לא יקבל, הוא לא יקבל. אז זה המבנה הכללי של הגמרא. עכשיו נחזור על זה מהר עוד פעם, אבל הפעם נראה את הברייתות עצמם, ואיך הגמרא מפענחת אותם. אז הברייתא הראשונה אומרת שאדם הרס אישה ואז הוא מת, או שהוא גירש אותה. אז כתוב שם שהיא מקבלת את הכתובה, אבל יש מחלוקת האם היא מחזירה את כסף הקידושים. ובתיאור המחלוקת יש משהו מוזר. רבי נתן אומר, זה תלוי במנהג, ורבי יהודה הנשיא חולק ואומר, לא נכון, זה תלוי במנהג. אז מה, שניהם אומרים אותו דבר? אז מסבירה הגמרא ששניהם דיברו על מקרה אחר, וצריך לקרוא את הברייתא ככה. אם הבעל חזר בו וגירש אותה, אז הוא נותן כתובה. אם היא מתה, אז הברייתא כאן מבינה שזה תלוי במנהג. אם המנהג הוא להחזיר את הכסף, הוא יקבל חזרה, אם לא, לא. בשלב הזה הגמרא עוד לא אומרת את זה, אבל בהמשך נראה שזה לפי הדעה שהאיש לא נותן את הכסף לטיבועין, ואז זה תלוי במנהג. כל זה לגבי אם האישה מתה, ועל זה דיבר רבי נתן, התנא הראשון שם בברייתא, ולפי ההבנה הזאת, על זה אין מחלוקת. על מה כן המחלוקת? לגבי מה קורה אם הוא מת. אז רבי נתן לא אומר את זה במפורש, אבל הגמרא מכניסה שהוא סובר שיכולה לומר, תנו לי את בעלי, ולכן היא לא צריכה להחזיר את הכסף. ואז בא רבי יהודה הנשיא ואומר, לא נכון, גם שם זה תלוי במנהג, כלומר היא לא יכולה לטעון תנו לי את בעלי, ואם המנהג הוא להחזיר את הכסף, גם היא תצטרך להחזיר את הכסף. זה היה הברייתא הראשונה כשתלינו את זה במחלוקת האם אומרים תנו לי את בעלי. אחרי זה, כמו שאמרנו מקודם, הגמרא דוחה את זה ואומרת שכולם מסכימים עם שמואל שהיא כן יכול לומר תנו לי את בעלי, והמחלוקת שם זה לא כשהאיש מת, אלא כשהאישה מתה. שרבי נתן סובר שזה תלוי במנהג, ואם המנהג הוא שהיא תחזיר, אז היא תחזיר. ורבי יהודה הנשיא סובר שזה לא תלוי במנהג, כיוון שהבעל כן נותן את הכסף לטיבועין, אז לא יעזור לו שום מנהג, היא לא צריכה להחזיר את הכסף. מה שכן הוא אמר שתלוי במנהג, זה לא כסף הקידושים, אלא אם הוא נתן לה סבלונות, שזה מתנות נוספות שהבעל שולח לאישה, וזה ברור שאם המנהג הוא שאם הם לא מתחתנים בסוף הוא ייקח חזרה, אז הוא ייקח חזרה. אז כל זה היה הברייתא הראשונה. אחרי זה הגמרא באמצע עמוד הביאה את הברייתא השנייה ואמרה שגם שם המחלוקת היא האם הבעל נותן את הכסף לטיבועין או לא. גם כאן, כמו שאמרנו, המקרה עצמו לא מוזכר בברייתא. מה שכתוב זה ככה. הבעל נתן לה הרבה כסף קידושים, למשל כיכר, שזה 25 מנה, ואז קרה משהו ובסוף הם לא התחתנו, אז את הכתובה שלה היא תקבל, אבל האם היא צריכה להחזיר את כסף הקידושים? רבי יוסי אומר שהיא צריכה להחזיר, ורבי מאיר אומר שהיא לא צריכה להחזיר. אז כמו שאמרנו, זה תלוי במחלוקת, האם הוא נותן את הכסף לטיבועין. איך הגענו לזה ששם דובר באשת כהן שזינתה באונס? אז אומרת הגמרא, כי לא יכול להיות שמדובר שם שהוא מת, כי כבר הסקנו מקודם כמו שמואל שהיא יכולה לומר תנו לי את בעלי, כלומר לפי כולם היא לא תחזיר את כסף הקידושים, אלא חייב להיות שזה קרה משהו שקרה לה, אז אנחנו מחפשים מקרה שהיא גרמה לפרידה, אבל שבכל זאת יש כתובה. אז אם היא מתה, אין כתובה. אם היא גרמה לו לגרש אותה, אז לפי כולם היא כן צריכה להחזיר לו את הכסף, לכן צריך להסביר שהיא גרמה לו לגרש אותה, אבל באונס ולא בכוונה, כיוון שיש את כהן והיא נאנסה. אז רבי יהודה שם אומר שהיא צריכה להחזיר את הכסף, רבי מאיר אומר שהיא לא צריכה להחזיר את הכסף, ורבי יוסי שם, זה עוד לא הזכרנו, הוא מסתפק, ולכן מעבר לזה שהיא מקבלת את הכתובה, היא תחזיר חצי מסכום הקידושין. לא ניכנס כאן בדיוק למספרים שהוא אומר, נכתוב את זה בהערה באתר עצמו. עכשיו, מה ההלכה לגבי השאלה הזאת, האם בעל נותן את הכסף לטיבועין או לא, כלומר, האם היא צריכה להחזיר את הכסף או לא? רבי יוסי בר מניומי בשם רב נחמן אומר שהוא לא נותן לטיבועין, לכן אם המנהג הוא שהיא צריכה להחזיר, אז היא מחזירה, וככה באמת היה המנהג בנהרדה, אבל בשאר בבל המנהג היה שלא מחזירים. רב פאפה הוא לעומת זאת פוסק שהבעל כן נותן את הכסף לטיבועין, ולכן לא משנה המנהג, בכל מקרה היא לא חייבת להחזיר, אלא אם כן, כמו שהקדמנו בהתחלה, היא זאת שגרמה לגירושין, ואז היא כן צריכה להחזיר. לסיום, הגמרא מביאה דעת המאמר שהוא אומר שאפילו אם מן הדין היא כן צריכה להחזיר את הכסף קידושין, אנחנו צריכים בכל מקרה לגזור שהיא לא תחזיר את הכסף, כי אם אנשים יראו שהיא מחזירה את הכסף, הם יחשבו שהקידושים האלו היו בטלים למפרע, כלומר שהיא מעולם לא הייתה נשואה, ואז הם יתנו לו להתחתן עם אחותה, והרי באמת היא גרושה ובכל זאת היא החזירה את הכסף, לכן עדיף שהיא לא תחזיר בשביל שלא ייתו. רבשי אמר שלא צריך את הגזרה הזאת כי הם יראו שיש לה גט, אבל דחו את רבשי, כי יכול להיות שאנשים ידעו שהיא החזירה, אבל הם לא ידעו שהיה גט. אז נחזור מהר על מה שראינו היום, נתחיל בחלק השני, ראינו שני נושאים. דבר ראשון, כשהאיש מת, האם האישה צריכה להחזיר את הכסף? פה חשבנו שיש מחלוקת תנאים, אבל המסקנה אין. אלא כולם כמו שמואל שיכולה לומר תנו לי את בעלי ואני אתחתן איתו ולכן אני לא מחזירה את הכסף. נושא שני, כשהאישה מתה, האם אז צריך להחזיר את הכסף לבעל? פה גם בברייתא הראשונה וגם בברייתא הראשונה תלינו את זה במחלוקת תנאים. רבי יוסי הסתפק ואמר שחוצים, ראינו מה פוסקים האמוראים וראינו את הגזרה של המימר, זה היה החלק השני. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על השושבינין, ראינו שזה חוב ממש, ראינו שהוא מקזז מזה את השווי של המנה אם השני לא הזמין אותו לחתונה, ראינו שיכול לומר אני מחזיר לך רק אם זה חתונה זהה לשלי, והגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נמשיך מחר, כל טוב.